אני אוהב מאוד אנשים, אני אוהב מאוד סיפורים של אנשים, וזה מושך אותי הדבר הזה, לגלגל יחסים לאורך זמן, או דינמיקות בין אנשים, זה דבר שמאוד מעניין אותי. דינמיקות של אהבה, של כוח, של אהבה ושנאה. כל הדברים האלה מעניין אותי, אבל ברגע שאני נכנס לזה זירת משחקים, אני מתחיל ליהנות מהמשחק של זה.
שלום, גל זייד.
שלום, שחר.
ברוך הבא לפודקאסט החדש. ותודה שבאת. יצא לך כבר להשתתף בפודקאסטים?
מעולם לא.
כי אבל להתראיין אתה דווקא מתראיין הרבה.
כן, להתראיין התראיינתי הרבה. בתקופות, אבל כן. בפודקאסט עדיין לא.
הצלנו לעבוד ביחד על כמה פרויקטים, תקופה שהייתי בהוט. נזכרתי שהפעם ראשונה שפגשתי אותך, הייתה על סט של מתים לרגע, בוולפסון. אני חושב שלפני הפגישה הראשונה, קצת חששתי, כי הכרתי אותך בעיקר מדמויות ש...
דמויות מרושעות.
כן, זהו, מחטופים. אתה מאוד מפחיד שם. ואז ראיתי שאתה מאוד, מאוד שונה. יצא לך לקבל את התגובה הזאת שאנשים חוששים.
כן, בייחוד שהתשתפתי בחטופים, או בתקופה מסוימת שהייתי עושה כל מיני דמויות... או דמויות כאילו קשוחות, או דמויות פסיכופתיות, או מגוון כזה, אז אנשים, כן, התייחסו אליי בפעם אפילו, מישהו ניגש אליי בחוב וחשב שאני חייב לו כסף, הוא לא זיהה אותי מי אני, אבל הפרצוף שלי לא מצא חן בעיניו. אז זה דוגמה ל...
כן, בלבול שאנשים יש להם עם הדמויות.
כן.
אז אתה...
עכשיו באז צומת מילר, אז אני... מחבבים אותי כולם.
כן, אז כבר... כבר כן, תדמית אחרת.
שינה את התדמית.
אז אתה מנהל את מחלקת הדרמה באנדמול שיין, ישראל, נכון?
נכון.
אתה גם שחקן, ואתה...
אני בעיקר מנהל מחלקת הדרמה, אני לפעמים כותב, ואני גם לפעמים משחק, אבל כרגע לעתים נדירות.
כן, זה כבר, כבר לא העיסוק העיקרי.
לא העיסוק העיקרי.
כן. ספר קצת איך נראה סדר היום שלך, כבאמת, אתה גם מנהל וגם כותב, איך הדברים משתלבים?
זה משתנה בתקופות, כמובן, אבל כרגע, רוב עיסוקי הוא כמנהל מחלקת דרמה, מה זה אומר? זה אומר שאני קורא את כל ההצעות שמוגשות. אני מקדם את אלה שנראות לי עם כיוון מעניין. אני מפתח את זה עם התסריטאי. זאת אומרת, הוא שולח לי חומרים, אני קורא, כותב הערות, שולח לו בחזרה, וככה מתנהל דיאלוג ביני לבין התסריטאי. לפעמים אני מביא תסריטאים או יוצרים, ויחד איתם מפתח פרויקטים. ואני מלווה את הפרויקט מתחילתו עד שהוא מגיע למסך. זה התפקיד שלי. אני בעיקר עובד עם המון יוצרים, מסוגים שונים, עם ז'אנרים שונים, עם כוונות שונות לגמרי, שזה הדבר המורכב וגם המעניין. ובתפקיד כמו באנדמול שיין, אני הייתי לפני זה מנהל דרמה בערוצי, כאילו, בברודקאסט.
כן, היית בקשת ובערוץ 10.
כן. אז שם אתה עובד בעיקר על פרויקטים שמתאימים למסך שלהם. באנדמול שיין יש לך מגוון יותר רחב של פרויקטים, הרבה יותר רחב, כי אתה לכל המסכים, כמובן הוט, יס, התאגיד, רשת וקשת, גם לפעמים על קו-פרודוקציות בינלאומיות, שאתה מתעתד למכור אותם לאחד הסטרימרים עולמיים. זאת אומרת, המגוון הוא מאוד רחב, והוא שונה מאוד. זה הבדל אחד גדול בתפקיד. ההבדל השני שבתפקיד הזה באנדמול שיין, אני בעצם סלר, אני לא בייר. זאת אומרת, אני מפתח, אבל אני עדיין צריך למכור את זה. אז זה פוזיציה נוספת שהיא משמעותית בהבדל בתפקיד.
כמה פרויקטים עובדים במקביל?
זה המון שלבים. נכון לעכשיו, נגיד השנה, אנחנו מתעתדים לצלם בין 2-3 סדרות בשנה. אבל יש תקופות שזה פחות. אתה מפתח עוד, נגיד להפקה, עוד 3-4, שהם בדרך להפקה, אבל זה ייקח עוד שנה ומעלה. ועוד פיתוחים, עוד לפחות 10-15 פיתוחים, שהם או עם גוף שידור, או לבד, עם, או כקופרודוקציות, כהפקות משותפות עם, הפקות, עם חברות הפקה בחול, או כמשהו שאתה מתעדד למכור לסטרימר. שזה אומר, אנשים, לא יודע, לא יודע, אפל, נטפליקס, כל הגופים הבינלאומיים. אז בעצם אני עובד על, אני יכול להגיד, 20-20 וכמה פרויקטים, ובמקביל, כמובן, כל הזמן מגיעים הצעות חדשות.
בעצם רוב הדברים זה, אלה הצעות שהגיעו, הצעות שאתם יוזמים.
זה גם וגם. אפשר להגיד, 50-50.
ומה...
תראה, לפעמים זה מגיע מיוצר. לפעמים זה מגיע מגוף שידור שרוצה שנלווה פרויקט. לפעמים אני פונה ליוצר ואומר לי, יש לי רעיון, בוא נעשה את זה. אז זה כל מיני דרכים שזה מתקדם.
כן. ומה החלק הכי קשה בתפקיד?
יש כמה חלקים, אני חושב, מורכבים בתפקיד. אחד זה העניין שזה שואו ביזנס. הדבר הזה של שואו ביזנס הוא דבר קשה, כי אתה, כמה אתה עוסק באומנות וכמה אתה עוסק במחירה של האומנות. זה תהליך תמיד מורכב. ואתה חייב למצוא את דרך המלך בין הדברים. ואתה צריך למכור את הפרויקטים. ולגייס כספים לפרויקטים. זה החלק שהוא קשה. בחלק היצירתי יש משהו קשה, במובן הזה שאתה צריך לקרוא פרויקט הרבה מאוד פעמים. בשלב מסוים המוח שלך נסתם. העבודה עם היוצרים לפעמים מורכבת, הם רואים דברים אחרת, אתה צריך למצוא את שביל הזהב גם פה. אז יש המון מגעים ורגעים של קשיים בתהליך, כן. התעקויות או נקודות שבהם ממש מתפצלת הדרך בינך לבין היוצר. כי הרבה פעם התפקיד שלך הוא גם להיות גשר בינו לבין הגוף שידור, כן. הקהל.
אתה באמת, יש לך כבר פרספקטיבה מאוד רחבה לתחום הזה, גם מכל הפוזיציות האלה ולאורך הזמן. כן. מה אתה מרגיש עכשיו לגבי המצב שה... תעשייה, התחום הזה נמצא בו.
זה משתנה בשנה לשנה בשנים האחרונות, וגם יש משברים עולמיים, וזה משפיע על השוק הישראלי. השוק הישראלי, מבחינות מסוימות, הוא מורכב יותר. כי יש עליית מחירים, מה שפעם כסף של גוף שידור ישראלי היה מספיק להרים סדרה, היום אתה צריך לגייס כסף מחול, או ממפיצים, או ממשקיעים פרטיים, זה מה שמקשה את העלאת כל פרויקט לאוויר. מצד שני, יש יותר נכונות מהעולם להשקיע בפרויקטים ישראליים, אז זה מורכב.
כן.
זה כל הזמן ללכת בשביל שאתה לא לגמרי יודע, הוא גם משתנה... במהירות מפתיעה.
כן, גם הזמן שלוקח לפתח דברים הוא ארוך, אז לפעמים דברים שמתחילים ומאוד מתאימים לרוח של התקופה, פתאום אחר כך...
לא מתאימים.
כן, כבר פחות, נכון, שכבר, נכון. שהם כבר עולים.
הזמן שלוקח להפיק פה פרויקטים בארץ הוא לא סביר. זה נובע מכמה דברים. אני חושב שהסיבה העיקרית שאין מודלים כלכליים מספיק ברורים, לכן הכל מסתבך.
כן.
כי אם היה מודל כלכלי ברור, אז היה אינטרס להעלות סדרות יותר מהר. לכולם.
כן. וגם באמת בשנים האחרונות, התקציבים של הוט ויס
יורדים. הצטמצמו. כן. נטפליקס נכנסו לתמונה. אפל נכנסו, דיסני נכנסו. הם לא מחויבים לתוכן מקורי ישראל. יש פה, כן. יש בעיית רגולציה איומה. ואנומליה מוחלטת, שהם נכנסים ולוקחים מנועים מאוד ויס. לא, גם פרטנר וסלקום לא משקיעים. ואז אלה מאבדים מינויים, והכסף של החובת מקור נובעת מהמינויים, הם, אז פחות כסף יש. והם לא משקיעים מספיק, במובן הזה, אז יש פה אנומליה מוחלטת.
כן.
זה מקשה. אבל עדיין עושים הרבה פרויקטים. זה מה שמדהים.
כן.
עדיין יש אנרגיה יצירתית פה מאוד גדולה במדינה הזאת.
כן, נכון. ובמקביל אתה גם כותב?
אני כרגע מעורב בכתיבה של פרויקט, אני מעורב בכמה פרויקטים ברמה, אני חושב, של יוצר. אחד מהם זה פרויקט להוד, שנקרא לב של רוצח, זה השם הזמני, הוא לוקח הרבה זמן הפרויקט הזה, אבל אנחנו על דרך המלך עכשיו, אני מרגיש. ואני כן מעורב ביצירה בעוד פרויקטים, בשלב פיתוח יותר.
אז איך באמת אתה, איך אתה משלב את זה? איך?
אני מקדיש לזה זמן ביום, זאת אומרת, זה חלק מהעבודה שלי בפיתוח, נגיד, שאני מפתח, אז או שאני יושב על פרויקט שלי זמן מסוים, ואז עובר לפרויקטים אחרים, אני כאילו מפצל, אתה יודע, אני גומר מסמך ועובר למסמך הבא. זה כאילו, היום מפוצל להרבה פרויקטים.
כן.
אבל אני אף פעם לא כותב לבד, אני תמיד כותב אנשים, ובעצם זה עבודה כמו עריכה, רק עם אחריות הרבה יותר גדולה. שהפתרונות, תראה, גם כעורך אני מציע הרבה פעמים פתרונות והצעות, אבל אם הם מקבלים אותם או לא, זה לא תלוי בי, ופה אני יכול לעשות את ההחלטות האלה, אז זה, מצד אחד יש לך את ההחלטה אצלך, שזה כיף, וגם כן. זה יצירתי, מצד שני גם האחריות היא עליך, וזה מחריד.
כן. איך בעצם התחלת לכתוב?
איבדתי... זאת אומרת, איבדתי לתיאטרון כל מיני מחזות, ואיבדתי ספרים לתיאטרון. כתבתי שני סרטים, אחד עם לימור לחמיאס, אחד עם יעקב איילי, כתבתי שני סרטים בעברי. ואז לטלוויזיה התחלתי לכתוב סיגל אבין, שקיבלה לכתוב את משחק החיים, פנתה אלה להיות יועץ דרמטורגי לפרויקט, ואז התחלתי לעבוד איתה. ולאט לאט נכנסתי לתהליך הכתיבה שם, בטלנובלות, ובסוף התחלתי ליצור אותם בעצמי. טלנובל הבאה והאלופה.
כן. ומאיפה בעצם, איפה הגיעו הסיפורים, הדמויות?
כל שנה זה היה סיפור אחר. תראה, עבדנו בצוות, אבי, אני, לימור נחמיאס ודרור נובלמן על האלופה. את משחק החיים, זה היה רעיון של סיגל שפיתחנו. כל פרויקט היה אחר, את הנובלה בעם זה היה סיגל ודרור פיתחו, ואני נכנסתי ופיתחתי, ואז נשארנו אני ודרור בפרויקט. כאילו ככה הפרויקטים... גיליתי שאני מאוד טוב בלגלגל עלילות, בלהביא סיפורים, זה דבר שהתגלה לי תוך כדי עבודה.
ואתה יודע מאיפה זה מגיע?
אני חושב... זה גם סוג של כישרון, וגם ידע שצברתי הרבה שנים על דרמה, מה זה דרמה, איך לספר דרמה. זה דבר שהתפתח אצלי. אתה יודע, אני מלמד שייקספיר הרבה שנים, הרבה פעמים זה עיבודים לסיפורים שייקספיריים. כמות העלילות בעולם מוגבלת, אז אתה, ברגע שאתה מגלגל אותם ונותן להם נופח חדש, או... אז אתה לוקח, הדמיון מתחיל לעבוד.
והדמויות, אתה לפעמים לוקח סיפורים או דמויות מהחיים שאתה מכיר?
כן, הכל מתבסס על החיים באיזושהי דרך. כשאתה כותב דמות, תמיד אתה מדמיין מישהו. מישהו שאתה מכיר יותר טוב, מישהו שאתה מכיר פחות טוב, אבל תמיד מדמיין משהו. קל יותר לכתוב דמויות כשאתה כותב אנשים אמיתיים. כשאתה מנסה לכתוב דמויות, יוצאת קלישאה, אבל כשאתה כותב מישהו שאתה מכיר, נוצרת דמות, אני חושב. כאילו, מתגלה הדמות.
והיו מקרים שאנשים זיהו את עצמם? או הרגישו ש...
לא, אני לא חושב, אני לא חושב. זה ערבוב של דברים.
כן.
זה קשה לזהות.
כן.
אין קשר תמיד בין הדמות לעלילה. זאת אומרת, אתה לוקח דמות ממקום אחד ועלילה ממקום אחר, ואתה מגלגל את זה. אני בדרך כלל כותב נורא דברים ז'אנריים. אז גם אם אתה כותב כאילו אתה עושה ז'אנר, וז'אנר יש לו חוקים, ויש מערכת ציפיות בז'אנר. אז מערכת הציפיות הזאת בונה סוג מסוים של סדרות, שהם לא פחות סיפורים אישיים. יש בתוכם סיפורים אישיים, אבל הם לא... זה לא מרכז העניין.
כן. איך, איך מתים לרגע?
נולד
הרעיון, כן.
זה התגלגל בהוט הרבה זמן. היה רעיון. ואז רוני אדור קיבלה לכתוב את זה, והיא פנתה אליי לעזור לה, והתחלתי לנסות לחשוב יחד איתה, איך לפצח את הסיפור, ומה באמת הניסוי הזה, לאן הוא יכול להוביל. כי בהתחלה זה היה רעיון שהם, זה נתן להם איזה מין כוח כזה, של אנרגיות מאוד גדולות, הניסוי, אבל אמרתי, בשביל זה יש קוקאין, לא צריך ניסוי של חיים לאחר המוות, אז ניסינו להבין מה זה אומר ניסוי לאחר המוות, ואז הבנו שזה קשור להבין אם בעצם יש חיים לאחר המוות, או אם יש דבר כזה. משם זה התגלגל, והסדרה הייתה בנויה כסדרת בית חולים, של... זה היה שילוב של אנטומיה של גריי עם... עם, עם כאילו, עם קו הדממה, עם כן. הסרט הזה. כאילו היה שילוב של הדברים האלה, למצוא סדרה שגם תהיה הרבה פרקים, וגם, וגם תיגע בדבר הזה של הסייפיי, כן. המסתורין.
זה נושא שמעניין אותך באופן אישי?
ברגע שאני נכנס לנושא, אני נורא מתעניין בו, אבל אני אוהב מאוד אנשים, אני אוהב מאוד סיפורים של אנשים, וזה מושך אותי הדבר הזה, לגלגל יחסים לאורך כן. זמן, או דינמיקות בין אנשים, זה דבר שמאוד מעניין אותי. דינמיקות של אהבה, של כוח, של אהבה ושנאה. כל הדברים האלה מעניין אותי, אבל ברגע שאני נכנס לזה זירת משחקים, אני מתחיל ליהנות מהמשחק של זה. כמו באמת משחק, זה קצת גיים.
כן.
זה מאתגר את היכולת שלך, זה כמו פאזל כזה סיפור. אז אתה כן. צריך למצוא את החוקים שלו, ולהבין איך לפתח אותו באופן מפתיע. ומצד שני, היחסים בין הדמויות מעניין אותי לספר את זה.
אתה כותב גם עם אשתך, נכון?
כתבתי, כרגע פחות, אבל כתבתי בעברי.
את מתים לרגע בעצם.
גם מתים לרגע הייתה שותפה איתנו, וגם במלכות הייתה שותפה איתי.
נכון, גם במלכות בטח, כן. איך באמת מלכות נולדה?
זה נולד מרעיון של לימור נחמיאס, שבנתה אליי לכתוב את זה ביחד. כתבנו, ואז בשלב מסוים לא ראינו עין בעין, נפרדנו, אבל הפרויקט לא קרה, ואז ביקשתי ממנה לקבל את הזכויות, להמשיך לכתוב את זה, וככה קיבלתי והמשכתי את הפרויקט, שמאוד מצחן בעיניי הרעיון. זה היה הרבה לפני המיטו. הסדרה יצרה כבר קצת אחרי המיטו, אז היא פספסה את המועד הרלוונטי שלה, כי היא הייתה בזמן מעולה כשחשבנו כן. עליה, אבל לקח זמן עד שהיא פותחה. Mm-hmm. כמו שאתה אומר, זה בדיוק מה שאמרת בתחילת השיחה, שלוקח לפעמים הרבה זמן בין רעיון כן. לבין ביצוע, ולפעמים זה כבר איבד את העוקץ, למרות שהסדרה מאוד הצליחה, כן. והכל היה כיף מאוד גדול, כן. אבל אני חושב שזה היה מיועד להיות 5 שנים קודם.
וואו. ובאמת יוצא לך לסדרות להתעסק הרבה... יש הרבה פשע ופושעים, ואיך אתה מצליח להציג את העולם הזה, את הדמויות האלה?
הרבה פעמים הפשע מעניין אותי רק בהקשר של הדינמיקה ביחסים, כי יש משהו בפשע ששם מודלים של חיים ומוות. אבל מה שמעניין אותי זה היחסים בין הדמויות. למשל, קראתי אתמול את הסיפור הזה על הרצח שהיה בטעות בזיהוי.
כן.
והסיפור מאחוריו הוא מדהים על הדבר הזה שבחורה נעלבה, כי הוא אמר עליה ש... מישהו אמר עליה שהיא יוצאת עם ערבים, והיא זונה, והיא שמעה את זה, ואז היא פנתה לחברים שלה, הערבים, שיפגעו בו, ובסוף היה טעות בזיהוי. זאת אומרת, הסיפור הוא מדהים, הקיצוניות שלו, המופרכות שלו, וכמה בסופו של דבר הוא לא על פשע, הוא על... על יחסים בין, כן. בין אנשים. אז הדבר הזה מאוד מעניין אותי, הקשר בין, בין דברים מאוד קטנים ויומיומיים לבין חיים ומוות, ואיך הם מתגלגלים מדבר לדבר. או כל מיני סיפורים על אנשים, איך זה מגיע לכלל המקומות האלה.
כן, טוב, בישראל בזמן האחרון יש הרבה כאלה בכל זוועה. ברחוב.
לא, זה זוועה, זה היום ונורא, אבל באמת זה דבר מאוד מעניין, הקשר בין הדברים, כן. והמרחק העצום בין מוות של בן אדם, בסופו של דבר, לבין האופן שבו היחסים מובילים את זה לשם.
כן.
זה מעניין, במובן הזה... דרמה עוסקת בחיים ומוות וביחסים, אז השילוב הזה הוא תמיד מסקרן.
אתה מורה ותיק למשחק?
כן.
כן. אתה עדיין מלמד, נכון?
מלמד עדיין. הדבר הכי קבוע שאני עושה זה ללמד משחק.
כמה זמן כבר?
אני מגיל 26 אני מלמד, זאת אומרת, אני היום בן 59 עוד מעט, זה כמעט...
20 ו...
יותר, 33 שנה.
וואו.
באמת, באמת הרבה, אבל קבוע. זה הדבר היחיד שאני עושה קבוע.
ואתה נהנה מזה.
אני מאוד נהנה מזה, עדיין.
כן.
אני מלמד במינון מסוים. אם אני עובר את המינון, אני יכול לא ליהנות, אבל אני דואג ללמד במינון מסוים.
ודברים משתנים? אתה רואה איזשהו שינוי בשחקנים שמגיעים היום, סטודנטים שמגיעים היום, או לאורך השנים?
לא, אני חושב שהם יותר מוכשרים אפילו.
כן.
כן. אני ככה חושב. אולי זה קשור לבית ספר שאני מלמד ליורם, ששם הבית ספר נהיה יותר מקצועי, והדירוג שלו עלה במהלך השנים. אז יכול להיות את זה אני רואה, אבל אני לא רואה פחות איכות, אם לא יותר איכות. לא פחות משכילים, ולא פחות חכמים, ולא פחות כלום.
הרבה היום גם מוותרים על לימודי המשחק, ומגיעים לסדרות בלי...
כן, אני מבין, כי זה תחום... שהרבה, יש המון עבודה בגילאים מאוד צעירים. סדרות הנוער, סדרות כאילו YA, תפקידים בכל מיני מקומות, ואם אתה מתפרסם בגיל צעיר, יש לך סיכוי לעבוד הרבה יותר, מה שאם אתה מבזבז 3 שנים בלימודי משחק, ואז אתה מגיע בגיל יותר מבוגר, אז מצד אחד אני מבין, ומצד שני, יש משהו בלימודי משחק שאין להם תחליף. ואם אתה רוצה קריירה ארוכה, כדאי לך ללמוד באיזושהי דרך, כי זה פותח אותך לכל מיני דברים. אז זה באמת חלק מהמציאות המאתגרת שיש, שאנשים צריכים להתמודד איתה היום.
כן. כן, גם באמת לפעמים תפקידים כאלה בסדרות נוער, אחר כך אחרי הסדרה בעצם הקריירה לפעמים נעצרת שם.
אז הם באים ללמוד אז לפעמים. לפעמים, אבל עוד הפעם, אבל לפעמים אתה... בעקבות הסדרת נוער, אתה קיבלת הרבה תפקידים אחרים, ואתה מתקדם, וזו באמת שאלה מאוד מורכבת. איך מקדמים היום קריירה? אצלי, כשאני הייתי בצעירותי, זה לא היה... זה היה דרך אחת ללמוד משחק, כמעט. למרות שהיו כאלה שלא למדו, אבל נדירים הם היו.
וגם יותר התחילו דרך התיאטרון לרוב.
כן. לא היה כמעט טלוויזיה.
כן. כן,
הכל היה בתיאטרון, עיקר הפרנסה. היו מעטים שלא למדו משחק, נגיד, קושניר לא למד, והבוטבול לא למד, אבל נגיד, הוא שיחק בסרטים, קושניר ישר היה בתיאטרון צהל והגיע לתיאטרון, אז אני חושב שהיו כאלה, אבל זה היה יותר נדיר.
ואתה בלימודים לפעמים מסמן לך... מועמדים שאחר כך תרצה שישתתפו ב...
כן, הרבה מאוד תלמידים שלי אחר כך ישתתפו בסדרות. כן, אני רואה אותם, אני מכיר אותם, אני יכול לסמוך עליהם, אני יודע שאני יכול ללהק אותם, שיש להם את הכישורים האלה.
כן, זה דרך טובה גם להכיר את ה...
לגמרי. אני הרבה פעם מאמר על אנשים צעירים, בזמנו היה לי הרבה יותר אופציה לאמר, כשהייתי בטלנובלות ו... אפילו במתים לרגע, היום יותר קשה לאמר. במובן, יש פחות סדרות כאלה שיש לצעירים, ואפשר להביא צעירים. פחות כאלה חומרים יש.
למה בעצם יש היום באמת פחות סדרות כאלה ארוכות?
אני חושב שצריך לשאול בהוט ומה קרה. זה קשור לאופן שבו הגופי שידור רוצים ל... למצב את עצמם. בעיניי זו הייתה טעות, שהפסיקו עם הסדרות היומיות והבסיס, זה נתן בסיס מאוד חזק ל... והצדקה ייחודית למקום.
כן.
והם הפסיקו עם זה, וכבר קשה לחזור.
כן.
אחורה.
כן, זה יצר איזו מחויבות כזאת של הצופה.
בעיניי זה היה מחויבות קריטית.
כן, ממש באופן יומי.
וזה היה ייחודי, כי לא היה מתחרה לזה.
כן.
אנחנו היינו כותבים תן לנובלה כל שנה, תחשוב 120 פרקים בשנה, שהיינו מתחילים באוגוסט, בינואר כבר היו מצלמים. בינואר היו מצלמים, זאת אומרת, זה היה מדהים. היום כשאני חושב על זה, כל שנה 120 פרקים, תחשוב היום.
כן.
לוקח 5 שנים לעשות סדרה.
כן, גם זה, יש בזה משהו גם ליוצרים מאוד מספק, שבאמת, שלא כמו עכשיו, שמחכים כל כך הרבה.
כן, זה היה עבודה לכולם, והמון שחקנים צעירים פרצו ככה, המון אנשים התקדמו, פרצו, עברו, התגלגלו, זה היה מין מנגנון מאוד טוב שהיה, עבד, ומאז הוא נעלם קצת.
כן. טוב, אולי אבל גם, אולי כן מול כל התחרות ונטפליקס, ואולי גם... גם זה...
אני לא בטוח, לא, אני חושב שזה נתן עוגן, זה היה עוגן. כן. בטח זה היה מצליח, כמו שאתה רואה את הסדרות הטורקיות מצליחות.
כן.
ברור.
נכון.
זה היה עוגן, זה היה ייחודי, זה היה התחרה בריאליטי, אתה מבין? זה היה כאילו מה ש... היום יותר הולכים כאילו סדרות איכות, אבל יש לזה מחיר. אין היום בארץ בכלל... עוגן שהוא דרמט, שהוא סדרות. עוגן צפייה.
כן.
אין כזה דבר. זה היה עוגן.
כן. כן, גם כמעט אין סדרות היום שכולם מדברים עליהן.
כן, אין עוגן.
כן.
אני אומר לך, הכל זה פר. אתה לא יכול לדבר זרה עם פעם, יש 6 פרקים, והלכת ועוד עונה, ולקח 5 שנים בין עונה לעונה, או 3 שנים. אין שום עוגן. אין דבר שהוא משהו קבוע. זה דורש... כמו שהריאליטי, או כל בפריים טיים, כל הסדרות, כל התוכניות בידור.
כן. כן, זה באמת מחזיק את
הצופים. כן, וזה רק עניין של כמות והיצע. כאילו, הקביעות של זה.
איך אתה עם, זה באמת, בעבודה שלנו ביחד, זה היה במסגרת כל הקידום בדיגיטל. איך אתה עולד עם העולם הזה של אינסטגרם, טיק טוק?
תשמע, אני חושב זה כלים שאני לא יודע להשתמש בהם, אבל אני מרגיש שלא משתמשים בהם באופן מספיק אפקטיבי בסדרות. אבל צריך ליצור תוכן בטלוויזיה שיתאים לפלטפורמות האלה.
כן.
וזה דורש מחשבה מערכתית מורכבת. אתה יכול ליצור בפורמטים של 2 דקות, תוכניות שאחר כך יכולות להתפתח.
כן. נכון, זה דרך טובה לנסות דברים.
אין ספק בכלל. אבל זה לא קל, כמו כל דבר.
כן. כן, גם עוד יותר צריך למצוא שם את המודל.
כן, בייחוד אם אנחנו לא מדברים מודל שהיעד שלו הוא הטיקטוק, אלא מודל שמתחיל בטיקטוק, אבל יש לו יעד רחב יותר.
כן.
זה הדבר שלא מספיק. כי נגיד הרבה בלוגרים, יש להם איזה קטע, והם מוציאים אותו בטיקטוק, והם מנורא מתפרסמים. השאלה אם אתה יכול לעשות עם זה משהו אחר. שזה חשיבה מערכתית יותר, או מורכבת יותר.
כן. כן, כרגע מה שעושים, פשוט מכניסים אותם לכל מיני תפקידים כאלה, כדי שיביאו את
זה לא פתרון.
כן.
זה לא פתרון. לא. כי מה שמשכים אותם בטיק טוק, זה לא מה שמושך בטלוויזיה. כן. זה לא אותו דבר. המחשבה צריכה להיות, אם מישהו יש לו דמויות מאוד כן. טובות, שאפשר אותם לפתח ל...
כן.
זה אלה דברים מעניינים מבחינת המקצוע שלי.
כן. אתה קורא הרבה? אתה רואה...
אני קורא, אני קראתי בנערותי הרבה מאוד. אני כרגע קורא הרבה מאוד תסריטים, ואני קורא לצורך תחקירים הרבה דברים. אני עושה עכשיו סדרה, לא יודע איזה סודי, אני לא יודע מתי יוצא, אבל אנחנו עושים סדרה על הפצצת הכור בעיראק, אני קורא מלא חומר על הנושא הזה. כל מיני נושאים שבהם אני מתעסק, אני קורא חומר עליו. אז יש לי, במובן הזה, אני קורא הרבה.
כן.
קורא ספרים הרבה, לצורך עיבודים. קורא הרבה.
כן.
רוב היום אני עסוק בקריאה, או של טקסטים, כן. של סדרות, של מסמכים, או של ספרים, או של תחקירים.
כן, נשמע הרבה. כן. ואתה גם צופה בסדרות, סרטים?
תקופות. תקופות שאני צופה בסדרות, ואז תקופה שאני מפסיק פתאום, ואני רואה דברים דוקומנטריים, אני רואה, כאילו, פתאום אין לי כוח לראות פיקשן, אני רואה דברים אחרים, ואז פתאום אני חוזר לראות. זה משתנה אצלי כל הזמן.
ואתה, הצפייה יש לך תמיד, אתה מצליח לנתק את עצמך מכל הראייה שלך כעורך, כמנהל, או שאת, תמיד
לא,
אתה
לא
צופה.
ממש, לא ממש. אלא אם זה ממש סוחף אותי. הרבה פעמים אני רואה את המנגנון התסריטאי, אז פחות מושך אותי לראות. כי אני מבין מה הם עושים, ולפעמים, אבל בסוף, עוד פעם זה תקופות, אני לפעמים תקופה שאני יכול לראות סרטים, ואין לי כוח לראות סדריים שמתמשכת, אלא אני בא לי משהו שמתחיל ונגמר. לפעמים אני עובר לסדרות, לפעמים לסרטים דוקומנטריים, לפעמים סרטי טבע. כל מיני, אני תלוי מה בא לי לראות, כאילו, מה האנרגיה שלי יכולה להכיל. אני אוהב לראות ספורט גם. זה גם מרגיע אותי.
אתה זוכר דברים מהזמן האחרון, או בכלל שהצלחת להיסחף אליהם? סרטים או סדרות?
כן, כל הזמן תקופות שאני נסחף לסדרות. תראה, את העונה השנייה של... של הלוטוס הלבן, העונה השנייה של הלוטוס הלבן, נפסקתי בפרק 4. למה הפסקתי? אמרו לי שהסוף הוא טוב, אבל אני בפרק 4 התעייפתי. למה התעייפתי? אני לא יודע. וראיתי את כל העונה הראשונה, פתאום בפרק 4 הפסקתי לראות.
כן, היה על זה הרבה דיון, האם העונה השנייה
טובה. פחות טובה, יותר טובה. אבל אני כאילו משהו פתאום איבד לי את ה... אמרתי, אני רואה, אבל אני לא מספיק... זה לא מספיק מרגש אותי.
כן, יש את הרגע הזה לפעמים, שפתאום אתה אומר, די, זה...
כן, פתאום אתה אומר, די, אני עובר למשהו, די, כן. זה למה... אבל אולי טעיתי, אבל זה לא משנה, כאילו. כי אני, יש המון דברים לראות.
כן. טוב, אולי הוא גם תחזור
לזה. אז אני כל הזמן רואה סדרות לפעמים עד כמה פרקים, ואז פתאום אני מתעייף מהמנגנון, ואני רואה, כאילו, אני מבין את הרעיון, ואני אומר, עכשיו זה יהיה בזבוז זמן להמשיך לראות את זה. גם יש משהו בסדרות שאתה בסוף, אם הדמויות הופכות להיות חברות שלך, אז אתה נשאר שם.
כן.
וכשהדמויות לא הופכות להיות חברות, אז אתה פתאום מתעייף מהעלילה.
כן.
זה מאוד חשוב, אני חושב. אבל לפעמים אני גם חוזר לסדרה שהפסקתי לראות. אני לא רואה באופן שיטתי לגמרי, כן. זה ממש...
אבל אתה זוכר מקומות שכן נסחפת, או שהדמויות הפכו לחברות?
תראה, משחקי הכס ראיתי את כל העונות.
אוקיי.
לא היה... ובעקבות זה ראיתי גם את בית הדרקון, ש...
הייתה טובה?
לא. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, התחלה לא הייתה טובה, אבל עובדה שנשארתי, ולקראת הסוף זה קיבל איזה נפח. אבל... ואני רואה כל הזמן כל מיני דברים... לעתים לדירות אני אשאר את כל העונות, כל הפרקים. אבל אני, כן, אני רואה הכל.
יש לך איזה, עוד איזה חלומות או ש...
כן, יש לי חלומות. כן, אני רוצה לעשות הצלחה בינלאומית במשהו גדולה.
במסגרת אנדמול או ככותב או...
באיזושהי מסגרת, כי יוצר יותר אפילו, אבל גם במסגרת אנדמול זה כיף.
כן.
בטח, גם במסגרת. ויש לי שאיפה להמשיך ולמצוא וליצור ולעשות למצוא סיפורים חדשים. כן, יש לי כל הזמן תשוקה לדבר. מעניין אותי להמשיך להתפתח בזה.
כן. כן, טוב, נראה שאתה כל הזמן מתחדש ו...
אני מנסה, כן. זה לא קל, אתה יודע, זה יש גם משהו, הפחד הוא מלהצטפד, מלהישאר באיזה מקום ולהצטפד בו, והחוכמה היא באמת לצאת ולפתוח את ה... ללמוד דברים חדשים, כי גם...
כן.
השוק כל הזמן משתנה, אני מרגיש. כל הזמן משתנה, בשעה שאני שם הוא כבר, מה שהיה תקף לפני שנתיים, לא תקף לעוד שנה.
כן.
זה דבר מדהים.
תגיד, יש לך איזה טיפים לכותבים, או שעכשיו היו רוצים להציע?
קודם כל, לכתוב. זאת אומרת, לכתוב ולפרסם. זה לא משנה אם זה מחזה, אם זה בעיתון, אם זה סרט, סרט קצר, פודקאסט, כל דבר, או בטיקטוק. אתה צריך לכתוב ולייצר ולפרסם את זה. זה הדרך ליצור. זה לא למגירה ולא לכתוב סדרה 10 שנים. זה לפרסם דברים שיש לך להגיד על העולם או סיפורים, כל דרך. זו הדרך שבה כותב עובד, וזו הדרך שיגיעו אליך גם. כי אני חושב שיש פרדוקס בדבר הזה, כי יש ביקוש לתוכן צעיר, חדש, כל הזמן. אני כבר, במובן הזה, יש ביקוש ליוצרים שמייצגים דור חדש, לגמרי. והדרך לעשות את זה, פשוט לעשות. ואם אתה עושה, וזה מעניין, דברים יקרו.
כן.
כי כולם מחפשים, בעצם. המקצוע הזה הוא מאוד טריקי. כי מצד אחד, אתה רוצה כל מיני קולות חדשים.
כן.
לא הולך לקולות ששמעת כבר. מצד שני, הקראפט דורש ניסיון וזמן.
כן.
אז אני חושב שיש פער מאוד גדול בין הקראפט, כן. לבין הקולות החדשים, וצריך לשלב את שני הדברים האלה. זה תמיד ה... אבל אני מרגיש הרבה פעמים זה חלק מהתפקיד שלי. אם יש יוצר מעניין וקול חדש, כן. אני, האופן שבו אני מלווה אותו, יעזור לתת לזה ביטוי דרמטי. אני חושב שזה עניין בזה.
טוב, תודה רבה על הטיפים, ובכלל. היה כמו תמיד מאוד, מאוד מעניין לדבר איתך.
יופי, אני שמח.
ביי.